الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חפתת בתיבת, ערב ראש חודש שבט, ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות, וערב דערב חג סיום מסכת נדרים, שיחול בעזרת השם ביום שלישי פעמיים כיתוב ב' בשבט תשפ"ג ג' מסכת נדרים, דף פיתת. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור... בנימין מילצקי. פותחים שבוע טוב ומרגש ושמח בעזרת השם בשמחת התורה, שבוע שבאמצעיתו ביום שלישי פעמיים כי טוב הבא עלינו לטובה, ב' בשבט תשפ"ג ג', נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת נדרים על צדי א' דפיה, השתבח שמו הגדולד. היום הזה חפתת בתיבת בשנת תקנ"ה, היה יום נס בלוב, ליהודי לוב, ונקרא פורים ברגל, יום חג והודעה ליהודי לוב. היום הזה בשנת תפרי שנון, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נתן בן רבי מורדכי אדלר, בעל נתינה לגר, בשנת תפרי שנון ח' היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה יהושע יהודה לייב, בן רבי בנימין דיסקין, בעל שוט מעריל דיסקין, ובשנת עתר, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רחמיאל ישראל יצחק, בן רבי יחיאל דנציגר מאלכסנדר בעל הישמח ישראל, ובשנת תפרישיין ת' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי ראובן הסרוסי, בעל וישב משה, ובשנת תשכ"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אריה לייב, בן רבי אברהם משה מלין, ראש ישיבת בית התלמוד, ובשנת תשל"א, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה זלמן בן רבי מנחם יעקב זלזניק, ראש ישיבת עץ חיים, בעל זרע יעקב ועוד, ובשנת תשמ"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של המשגיח, רבי מאיר בן רבי בן ציון הלוי חודש, משגיח דחברון עטרת ישראל ואור אל חנן. ובשנת תשס"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של המקובל רבי יצחק בן רבי כדורי דיבה זאב, כדורי זקן המקובלים. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו. תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מאת הבורא יתברך, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הענקית עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת וארא. אז למדנו את דפים פי זין ופי חט במסכת נדרים. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה לומדים מהפסוק על שאול ועל יונתן? והתשובה, שאם מתו לו בית מיתים צריך לקרוע על כל אחד ואחד. שאלה שנייה, קורע בטעות על אביו במקום על בנו, מתי מועילה לו הקריאה ומתי לא? חיפשנו שני חילוקים והתשובה, א', כשקוראי בסתם מועיל וכשקוראי בפירוש לשם אביו אינו מועיל, ב', כשהודיעו לו תוך כדי דיבור שזה בנו מועיל וכשהודיעו לאחר כדי דיבור אינו מועיל. שאלה שלישית, באילו דברים נאמר שתוך כדי דיבור לאו כדיבור ומדוע? והתשובה, מגדף עובד עבודת כוכבים, מקדש או מגרש, לרן משום שאילו דברים חמורים ואדם עושה אותם בהסכמה גמורה, ולרמב"ן משום שתוך כדי דיבור כדיבור הוא תקנה דרבנן ובאילו לא תקנו. שאלה רביעית, האומרת קונם טענה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, הרי אילו בית נדרים, לעניין מה הם בית נדרים? והתשובה, שאף אם הפר או קיים אחד מהם יכול להפר או לקיים את השני. שאלה חמישית, האם קיום או הפרה של מקצת הנדר מועילים לכולו ומייחן למידים זאת? והתשובה, לרבי ישמעאל הקמה במקצת מועילה להכל והפרה במקצת מועילה רק למה שהפר. לרבי עקיבא גם בהפרה במקצת מועילה להכל, ולחכמים גם הקמה במקצת מועילה רק למה שקיים, ונחלקו בדברי הפסוק, אישה יקימנו ואישה יפרנו. שאלה שישית, בעלה אומר שיודע שאפשר להפר נדרים, אבל אינו יודע שאפשר להפר את סוג הנדר הזה, האם יכול להפר ביום שנודע לו, שאפשר להפר את הנדר הזה אף שעבר יום שומעו? והתשובה, לפירוש הראשון ברן אינו יכול להפר לכול אלמה ביום שנודע לו, ולפירוש השני לרבי מאיר אינו יכול להפר ולחכמים יכול להפר. שאלה שביעית, סומה שהרג בשוגג, האם חייב גלות ומייחן למידים זאת? והתשובה, לרבי יהודה אינו חייב, לרבי מאיר חייב, ונחלקו עם הפסוק, בלא ראות, בא לרבות סומה ולמעט סומה. שאלה שמינית, המודר הנאה מחתנו ורוצה לתת לביתו מזונות, כיצד ינהג? והתשובה, נותן לה סתם ואינו צריך לומר כלום שאין לבעל זכייה במזונות. שאלה תשיעית, המודר הנאה מחתנו וכשנתן מעות לביתו אמר לה, מתי שתרצי עשי, למי שייכים המעות ובמה תלוי דין זה? והתשובה, לרב הם שייכים לבעל ולשמואל שייכים לאישה, ונחלקו האמא שקנתה אישה קנה בעלה או לא. שאלה אחרונה, למסקנת הגמרא ליבא דרבי מאיר, מתי האישה יכולה להקנות עירוב של בעלה לפני החצר ומדוע? והתשובה, כשיש לה חצר באותו מבוי, מיגו שזוכה לנפשה זוכה גם לאחרים. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום, לחזרה אותות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בערב שבת קודש, פרשת וארא בדפים פז ופיחת במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון, חפתת בטבת, ערב ראש חודש שבט, הבא עלינו לטובת תשפ"ג, ליקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו ודף פיתת. במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פיחת עמוד א', מן המשנה המצויה 9 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים המודר הנאה מחתנו, והוא רוצה לתת לביתו מעות. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו עוסקת בחותן שאסר על חתנו ליהנות ממנו ומנכסיו, ועכשיו חפץ לתת לביתו נכסים. אלא שכל מה שקנתה אישה, קנה בעלה, ואם ייתן לה נכסים, יזכה בהם הבעל מיד, ונמצא שעובר על נדרור, כשנותן נכסים לביתו. מבארת המשנה, באיזה אופן יכול החותן לתת נכסים לביתו, ולא יזכה בהם בעלה. אומרת המשנה, מדיר הנאה מחתנו, חותן שהדיר את חתנו, שלא ליהנות ממנו. והתוספות יום טוב כותב, שאין הלשון מדוקדק, וצריך לומר, המדיר הנאה לחתנו, ולא מחתנו. ובאמת במשניות, הגרסה היא, המודר הנאה מחתנו. אז אם כן, המדיר הנאה מחתנו, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו, אומרת המשנה, והוא החותן רוצה לתת לביתו מעות. אמנם כיוון שהיא אשתו של המודר, אינו יכול לתת לה נכסים, שהרי על ידי כן יזכה בהם בעלה, מפני שיד האישה כיד בעלה, והחתן הרי אסור בהנאתו. אומרת המשנה, אומר לאביה המדיר, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן. כלומר, שמתנה אימה, שלא יזכה בעלה במעות, אלא יישארו ברשותה, ותנאי זה אינו מועיל לבדו, אלא צריך הוא להוסיף ולומר לה, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כלומר, שמתנה זו לא תהיה שלה, אלא לגבי מה שנותנת בפיה, ובאופן זה אין הבעל זוכה בנכסים, אלא הם נשארים לגמרי ברשות האישה. ודין זה של המשנה הוא דווקא כשאביה רוצה לתת לה מעות. אבל אם הוא רוצה לתת לה מזונות, אינו צריך להתנות עם הכלום, משום שאין לה בעל זכייה במזונות אשתו, וכיוון שזיקה לה את מזונותיה במקום בעלה, אין לה בעל זכות בהם. אבל כשנותן לה מעות שתוכל להוציא לשאר חפציה, יש לה בעל זכות כמו בשאר נכסי האישה, שהגוף שייך לה והבעל אוכל פירות, ולפיכך צריך להתנות שלא יהיה לבעלה הרשות בהן. במשנה זו היא כדעת רבי מאיר הסובר במסכת קידושין בדף כ"ג עמוד ב', שאין לה אישה יד וזכייה בלא בעלה, ולכן כשאביה מתנה שהוא נותן לה על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בנכסים, תנאו בטל והבעל זוכה בנכסים. אמנם כאשר הוא מוסיף שלא תזכה במעות אלא לגבי מה שנותנת בפיה, גם רבי מאיר מודה שאין הבעל זוכה בנכסים, משום שאף האישה עצמה לא זוכה בנכסים עד שיבואו לפיה, שהרי לא יקנה לאביה אלא לדבר זה בלבד, ואז כבר אין ראוי שהבעל יזכה בהם, שאין אדם זוכה במה שבפי חבירו. וכן זה כתב הריטב"א במסכת קידושין בדף כ"ג עמוד ב', שכשמתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, כוונתו שהאישה תזכה בנכסים רק אחרי שתאכל אותם, ואז כבר הם אינם בעולם והבעל לא יכול לזכות בהם. ולפי פירוש זה, דווקא כשאביה התנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך לא זוכה הבעל, אבל אם אמר לה מה שאת מתכסה בו וכדומה, זוכה הבעל בנכסים, כיוון שבשעה שמשתמשת בנכסים ומתכסה בהם, יכול הבעל לזכות בהם, מה שאין כן בדבר שבפיה, שאינו ראוי כבר לזכות בזה. ומוסיף הרן שיש מפרשים שאף היא מתנה ואמר לה, על מנת שתעשי בהם שאר דברים, אין הבעל זוכה בנכסים, משום שאין הבעל זוכה רק בנכסים שהם שלה לגמרי. אבל כשלא יקנה לילה לדבר מסוים, אין זה נחשב לנכסים שלה, ולכן, אף כשמשתמשת בהם, אין הבעל זוכה בנכסים. זוהי המשנה שלנו בדף פייחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במסכת קידושין בדף חב ב' עמוד ב', יש מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, לגבי יציאת עבד כנעני לחופשי על ידי נתינת כסף לרבו. דעת רבי מאיר, שהעבד כנעני לא יכול לצאת לחופשי על ידי שישלם לרבו כסף, אלא על ידי אחרים שיתנו את הכסף. אבל כאמור לא על ידי עצמו, מפני שיד עבד כיד רבו, ואין קניין לעבד בלא רבו, וממילא כל כסף שיש לעבד שייך לרבו, ואינו יכול להשתחרר בו. חכמים חולקים ואומרים שיכול העבד לצאת גם על ידי עצמו, אם נתנו לו אחרים את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בו. כך מבאר רב ששת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים. והגמרא מבארת שמשנתנו היא בשיטת רבי מאיר, ולכן צריך אב לומר לאישה על מנת שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. ודנה הגמרא אם דווקא באופן המבואר במשנה שאב אמר לביתו, מה שאת נושאת ונותנת בפיך אין הבעל זוכה בנכסים שאביה נתן לה, או שגם באופן שאמר האב, מה שתרצי עשי, גם אז אין הבעל זוכה בנכסים. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו, לא אמרנו שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה של האישה נתן לה, אלא באופן דאמר לאביה, על מנת שאין לבעלך רשות בהן, והוסיף ואמר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, ובאופן זה אין הבעל זוכה בנכסים, הועיל ואף האישה אינה זוכה בהם, אלא כשתאכלם, ואין אדם זוכה במה שבפי חברו. אבל אם אמר האב, מה שתרצי עשי, קנה יתאון בעל, קנה הבעל את הנכסים, משום שאף על פי שיתנה האבא של האישה שאין לבעלך רשות בהן, התנאי בטל והמעשה קיים, ואין התנאי מועיל יותר מאם אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהן. וכדעת רבי מאיר, שאין שחייה לעבד כנעני בלא רבו, ואין שחייה לאישה בלא בעלה. שואלים הראשונים, איך הבעל זוכה בנכסים, והרי החותן ניתנה במפורש שאין נותן את הנכסים, אלא על מנת שלא יהיה לבעל רשות בהן. ובפרט לדעת רבי מאיר במסכת קידושין בדף סמך א' עמוד א', שצריך תנאי כפול. בעל כוכחה שאף כפל את תנאו ואמר שאם יגיעו הנכסים לידי הבעל, אין מתנתו מתנה. ואם כן, איך יכול להיות שהבעל זוכה בנכסים ובכל זאת המתנה חלה? כתב הריטב"א שהבעל והאישה הם כגוף אחד, וכאשר הוא מתנה שהוא נותן לאישה על מנת שאין לבעל רשות בהן, הרי זה כנותן מתנה לחברו ואומר לו על מנת שחצי מגופך לא יזכה במתנה שאין בדבריו ממש. והר"ן במסכת קידושין דף כ"ג מתרץ, שאינו יכול להתנות כן משום שזה תנאי שאי אפשר להתקיים, והרי זה כאומר על מנת שתעלי לרקיע שהתנאי בטל והמעשה קיים, וטעם הדבר, מפני שאנחנו אומרים שלא נתכוון אלא לשחק בה, גם כאן אומרים שלא נתכוון החותן אלא לשחק בחתנו. אז אם כן, זו דעתו של רב, שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה של האישה נתן לאישה, אלא באופן שאמר לאביה על מנת שאין לבעלך רשות בהן, והוסיף ואמר אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. באופן כזה אין הבעל זוכה בנכסים, הועיל ואף האישה אינה זוכה בהם, אלא כשתאכלם. אבל אם אמר האב, מה שתרצי עשי בנכסים שאני נותן לך, במקרה כזה קנה הבעל את הנכסים. ואילו שמואל אומר שאכן המשנה היא בשיטת רבי מאיר, שאם לא אמר לה, אלא למה שאת נושאת ונותנת לפיך, התנאי בטל והבעל זוכה בנכסים, אלא שחולק שמואל בעיקר הדין וסובר שאפילו אם אמר האבא לביתו, תעשי בנכסים שאני נותן לך מה שתרצי עשי, תנאו קיים ולא קנה יתאון בעל ולא קנה הבעל את הנכסים. ומחלוקתם של רב ושמואל תלויה במחלוקת התנאים שהובא לעיל. רב פסק כרבי מאיר, כיוון שבמשנה מבואר שעד שלא יוסיף ויאמר מה שאת נושאת ונותנת בפיך התנאי בטל. אבל שמואל אף שהוא מודה לרב שהמשנה היא בשיטת רבי מאיר, פסק כחכמים שיש לעבד כנעני יד בלא רבו. וכדעת רב ששת שמועיל גם תנאי על מנת שאין לבעלך רשות בהן. ולכן אמר שמואל שאף אם אמר רק מה שתרצי עשי או על מנת שאין לבעלך רשות בהן, לא קנה הבעל את הנכסים. מקשה הגמרא על שיטת רבי מאיר שיד אישה כיד בעלה, ולא מספיק להתנות שלא יהיה לבעלך רשות בהן. מה תקיף לה רבי זיירה? יקשה רבי זיירה, כמן אז לה השמעת הדרב, כשיטת מי הולכים דבריו של רב, שרק אם האב אומר לביתו שהוא נותן את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהן, ומוסיף ואומר, אלא מה שאת נוסעת ונותנת בפיך, אין הבעל זוכה בנכסים, אבל אם לא הוסיף כן, הבעל זוכה בנכסי אשתו שאביה נתן לה, הם כשיטת רבי מאיר, דאמר במסכת קידושין בדף חב ב' עמוד ב', עבד כנעני יכול לצאת לחירות בכסף, רק על ידי אחרים, אבל לא על ידי עצמו, משום שאין לעבד יד בלא רבו, וסובר רב, שגם לאישה אין יד לזכות בנכסים, משום שיד אישה כיד בעלה. ולכן רק אם אמר לאביה שהיא זוכה בנכסים רק בשעה שהם בפיה, לא זכה בהם הבעל, אבל אם לא אמר לה כן, זכה הבעל מיד בנכסים. אבל לשיטת חכמים הסוברים, שיש לאישה יד לזכות בלא בעלה, אם כן, אף כשלא הוסיף האב, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אלא רק נתן לה את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהן, אין הבעל זוכה בנכסים. אם כך אומרת הגמרא ורמינו, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו במסכת העירובין בדף ע"ט עמוד ב' לגבי מבוי, סימטה, שפונים אליה כמה חצירות ואסור מדי רבנן להוציא דבר מן החצירות למבוי. בשבת, מדאורייתא מבוי הוא מקום פטור, כיוון שאינו רחב ט"ז אמות כרשות הרבים. ולכן מדאורייתא מותר לטלטל מחצר שהיא רשות היחיד אל המבוי. וגזר שלמה המלך שאסור להוציא למבוי, אלא הם עושים שיתופי מבואות. דהיינו שכל בעלי החצרות מביאים מזון לחצר אחת, ואז בעל החצר הזו מארח את כל בעלי החצרות, וכאילו הכל רשות אחת. אז אם כן נאמר במסכת עירובין לגבי מבוי שיש בו כמה חצרות, ואסור מדי רבנן להוציא דבר מן החצרות למבוי, משום שהמבוי דומה לרשות הרבים והחצרות דומות לרשות היחיד. ואם יהיה מותר להוציא מהחצר למבוי, יטעו אנשים לומר שמותר לטלטל אף מרשות היחיד לרשות הרבים גמורה. ואם רוצים בני החצר להוציא למבוי, צריכים לעשות שיתופי מבואות, כלומר שישתתפו כולם בחצר אחת, ועל ידי כן מותר להוציא מהחצרות למבוי. ונחלקו המוראים במסכת העירובין בדף ממתת, מה הטעם שעירוב מועיל שיהיה מותר להוציא למבוי? דעת שמואל, שהעירוב הוא משום קניין, משום שעל ידי שכל אחד מניח מאכל באחד מן הבתים הוא קונה את הרשות הזו. וכשכולם מעורבים, נהיה הבית בבעלות כולם. וכיוון שהם שותפים בבית הזה, מותרים הם בטלטול בכל המבוי. בדעת רבה שעירוב מועיל משום דירה, כלומר שדעתו של אדם היא, איכן שנמצאת פיתו. וכיוון שהפת נמצאת באחד מן הבתים, הרי הוא כאילו דר באותו המקום, ואין בחצר אלא דירה אחת נמצא, שכל החצר היא של בית אחד. של בית זה. ומבארת שם המשנה במסכת העירובין כיצד משתתפים בני החצרות במבוי. אחד מבני המבוי מניח את החבית של יין או דבר מאכל אחר, ואומר הרי זה קנוי לכל בני המבוי שיהיו שותפים בחבית הזו, ומזכה להן את החבית על ידי עבדו ושפחתו העבריים, שיש להם יד לקניין ויכולים לזכות עבור אחרים, וכן על ידי בנו וביתו הגדולים ועל ידי אשתו, שגם הם יכולים לזכות בעירוב עבור כל בני המבוי. והיא אמרת, ואם אתה רב סובר, שלדעת רבי מאיר כל הדברים שהאישה זוכה בהם קנה יתהון בעלה, קונה אותם בעלה, אם כן העירוב לא נפיק מרשות הידי בעל, העירוב לא יצא כלל מרשות הבעל, ולא זכו בו בני המבוי. והרי סתם משנה, כשיש לנו משנה שלא מופיע השם של התנא קמא, של השם של התנא שאמרה, זה נקרא סתם משנה, זה שיטת רבי מאיר, ובכל זאת מבואר במשנה שבני המבוי זוכים בעירוב על ידי האישה. סימן, שלא כל דבר שהאישה זוכה בזה, קונה את זה בעלה. אלא מוכרח שדברי רבי מאיר הם רק בעבד, אבל לאישה יש יד לזכות בלא בעלה. תרץ את הגמרא אמר רבה, אף על גב דאמר רבי מאיר יד אישה כיד בעלה ואינה יכולה לזכות בנכסים בלא בעלה. זה דווקא כשאדם אחר נותן לה מתנה, אבל כשבעלה נותן לה מתנה, מודה רבי מאיר שקנתה האישה את המתנה ואין לבעלה רשות בה. וכדברי רבה במסכת בבא בתרא בדף נ"א עמוד ב', והטעם משום שהנותן בעין יפה הוא נותן, והבעל מתכוון שלא להשאיר לעצמו שום זכות במתנה. ולכן לעניין שיתוף מבואות שם במסכת העירובין שהאישה יכולה לזכות בעירוב עבור בני המבוי, דכיוון דלזכות לאחרים הוא, בעלה בעצמו מקנה לה לאשתו בשביל שתזכה לאחרים, ומיד בעלה היא מקבלת את העירוב, זכיה, היא זוכה בזה לגמרי. כך מפרשים הרן, התוספות והראש את תירוץ הגמרא, אבל המפרש מבאר את התירוץ של רבה באופן שונה, שבאמת אם היה הבעל נותן מתנה לאשתו לא הייתה אישה זוכה בה, אלא הבעל היה זוכה בה מיד, אלא שבעירובין זכתה האישה משום שאין כוונת הבעל לתת לאשתו מתנה כלל, אלא רק שתזכה בעירוב בשביל בני המבוי, ואם היה הבעל זוכה בעירוב מיד, לא היה העירוב מועיל, ולכן רוצה הבעל שהמתנה תחול כדי שתוכל האישה לזכות לשאר בני המבוי. מקשה הגמרא סתירה בין המשנה במסכת העירובין לברייתא, ועל ידי כך נדחה התירוץ של רבא. הייתי והקשר אבינה לרבשי שמצינו סתירה בין המשנה במסכת עירובין לבין ברייתא. במשנה שנינו שאפשר לזכות בעירוב על ידי אשתו, ואילו בברייתא שנינו, אילו שזכין להם שאפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הגדולים ועבדו ושפחתו העבריים, כיוון שיש להם יד לקניין והם יכולים לזכות אף עבור אחרים. ואילו שאין זכין להם שאי אפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הקטנים ועבדו ושפחתו הכנעניים ואשתו, כיוון שאין להם יד לזכות לעצמם ולכן אינם יכולים לזכות אף עבור בני המבוי. בנו וביתו הקטנים אין להם יד כלל, ואילו עבדו ושפחתו הכנענים ואשתו אין להם יד לזכות לעצמם, כיוון שרבם ובעלה זוכה מיד במה שהם זכו. ודברי הברייתא סותרים את דברי המשנה, וממילא נדחה תירוצו של רב, אשר רב הבייר שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו הוא מתכוון שלא לזכות במתנה, ואילו בברייתא מבואר שהבעל זוכה בעירוב שהוא נותן לאשתו. תרץ את הגמרא אלא אמר רבה שהיא מתניתין במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי עסקינן. במשנה מדובר במקרה שיש לאישה חצר באותו מבוי. וכגון שנפלו לה נכסים בהודעה ארוסה וכתב לה הבעל דין ודברים אין לי בנכסייך, שבאופן זה החצר היא שלה לגמרי ואין לבעל בה אפילו פירות. אבל אם נפלו לה נכסים לאחר נישואיה, הבעל לא יכול לומר דין ודברים אין לי בנכסייך, כיוון שאין אדם יכול להסתלק מנכסים שכבר נמצאים ברשותו. אז אם כן, במשנה מדובר במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי, ואם לא תזכה האישה בעירוב, היא אוסרת על כל בני המבוי להוציא מהחצרות למבוי, שהרי יש במבוי הזה כמה רשויות. ולכן היא צריכה לזכות בעירוב בשביל עצמה, והטעם שהיא יכולה לזכות לעצמה הוא כדברי רבה, שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו, הוא מתכוון שלא לזכות במתנה. וכיוון שהאישה זוכה לעצמה, היא יכולה לזכות גם עבור שאר בני המבוי. משום דמיגו דזכיה לנפשה, מתוך שיכולה לזכות לעצמה, זכיה לאחריני, יכולה לזכות או לזכות גם לאחרים. ואין סתירה מהברייתא, כיוון שבברייתא מדובר שאין לה בית בחצר והאישה אינה יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי, שהרי הבעל זוכה מיד במה שהוא מקנה לה. שואלים התוספות במסכת עירובין בדף ע"ט עמוד ב', דיבור המתחיל ועל ידי, לפי תירוץ רבשי, שמדובר שיש לאישה חצר באותו מבוי, אם כן גם בנו וביתו הקטנים או עבדיו הכנעניים יוכלו לזכות לאחרים כשיש להם חצר באותו מבוי, מדוע חילקה המשנה שם בין הדין של אשתו לדין של בנו וביתו הקטנים ועבדיו הכנעניים? ומשמע שהם לעולם לא יכולים לזכות בעירוב בשביל אחרים. ומתרצים התוספות שהגמרא כאן סוברת כשיטת רב יהודה בן בבא, שסובר במסכת עירובין בדף ע"ג, שעבד אינו צריך לערב יחד עם בני החצר, ואף אם לא ערב אינו אוסר על שאר בני החצר לטלטל. וכיוון שכך, אין את סברת רבשי שמיגו שזוכה לעצמו, זוכה גם לשאר בני המבוי, שהרי אינו זוכה בעירוב אפילו לעצמו. מה שאין כן באישה, דעת רב יהודה בן בבא, שבאופן שאוכלת בביתה ומקבלת אוכל מבעלה, צריכה לערב, אם לא ערבה, אוסרת על כל בני החצר, ומשום כך יכולה לזכות לאחרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פ"ח עמוד ב'. לעיל בדף סמך זין עמוד א' נתבאר שבעל אינו יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם הנישואין, שנאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק י' א', עם בית אישה נדרה. רק אז בעלה מאיפר לה את הנדרים. מבררת המשנה את פרטי הדינים שבהלכה הזו. אומרת המשנה, נאמר בתורה בספר במדבר פרק ל' פסוק י' ונדר אלמנה וגירושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אם נפרש את הפסוק הזה כפשוטו הרי הוא מיותר, שמכיוון שאין לה בעל ודאי שכל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, כי מי יפר לה את הנדרים? לכך מבארת המשנה שפסוק זה מדבר לאחר שניסית בשנית. כיצד, שואלת המשנה, באיזה אופן הוצרך הכתוב לומר שנדריה קיימים? אם אמרה בהודעה אלמנה או גרושה, הוא הדין בכל פנויה, הרי ננזירה לאחר 30 יום, כעבור 30 יום, אף על פי שניסית בתוך אותם 30 יום שבין קבלת הנדר לזמן החלוט של הנדר, ונמצא שנדרה יחול רק ביותה נשואה לשני, זה השני אינו יכול להפר את הנדר. לפי ששת קבלת הנדר הוא הזמן הקובע על עניין הפרה, ובשעה זו עדיין לא נכנסה לרשותו, ואין הבעל יכול להפר נדרים של קודם הנישואין, גם אם יחולו רק לאחר הנישואין. ולשון הפסוק לפי זה מיושב היטב. נאמר בפסוק, ונדר אלמנה הוא גרושה. לכאורה היה לו לומר, ואלמנה הוא גרושה. לכך כתב הכתוב, ונדר אלמנה, היינו מפני שרק מעשה הנדר היה כשהיא אלמנה, ואילו החלוט היה לאחר שנשאה, ועכשיו היא איננה אלמנה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכמו כן להפך, אם נדרה בעודה נשואה וברשות הבעל, אז בעלה מיפר לה אף את הנדרים שיחולו לאחר שתיצא מרשותו, שואלת המשנה, כיצד אמרה אשתו הרי נזירה לאחר כעבור 30 יום והפר לבעלה מיד, אף על פי שנתלמנה ונתגרשה ממנו בתוך אותם 30 יום, ונמצא שיחול הנדר בזמן שתהיה ברשות עצמה, הרי נדר זה מופר, מכיוון שבשעה שנדרה הייתה תחת רשותו. מביאה המשנה מקרה שאינו יכול להפר אף שהיא תחת רשותו, בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה. נשאה לאישה ולאחר מכן נדרה בו ביום שנשאה, ונתגרשה ממנו בו ביום, וחזירה בו ביום, ואחר כך שמע את נדרה, אף על פי שהיא תחת רשותו, בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה, אינו יכול להפר נדר זה, שאין הבעל מפר נדרים שקדמו לנישואין, ונדר זה קדם לנישואין של עכשיו. ואף אם חזר וערסה, שוב אינו יכול להפר יחד עם אביה כדין שער הירוסין. מכיוון שכבר ניסית, יצאה מרשות אביה, ושוב אינה חוזרת לרשותו אפילו אם תתגרש. וכיוון שאב אין בידו להפר, לכן גם הארוס אינו יכול להפר, שאין הארוס מפר נדרים, אלא יחד עם האב. מסיים את המשנה, זה הכלל. כל שיצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, היינו לזמן קצר כלשהו, אף שלאחר מכן חזרה לרשותו, אינו יכול להפר את שנדרה קודם שנישאה לו בשנית. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף פייחת עמוד ב' וסיומה בדף פייטת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, האם הולכים אחר שעת אמירת הנדר או אחר שעת חלות הנדר. תניא אומרת הגמרא, שנינו ברייתא בתוספתא, אלמנה וגרושה, אלמנה או גרושה, שאמרה הרי היא נזירה לכשאנשא, לאחר שאנשא ונישאת, והרי הגיע הזמן נדרה לחול. רבי ישמעאל אומר, אם בעלה השני רוצה יפר את נדרה של קודם הנישואין. סובר רבי ישמעאל ששעת חלות הנדר הוא הזמן הקובע לעניין הפרה, ובשעה זו היא תחת רשותו. רבי עקיבא אומר, לא יפר, אין הפרת הבעל מועילה. שסובר רבי עקיבא שהזמן הקובע הוא שעת קבלת הנדר, ואז עדיין לא הייתה אשתו. והר"ן לעיל בדף פ"ג עמוד ב' הביא שיש מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שבתלמוד הבבלי, כפי שנראה בהמשך סוגייתנו, מבואר שמחלוקתם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל היא בדרשת הפסוק, ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שמחלוקתם תלויה בסברה, של רבי ישמעאל עיקר הנדר הוא שעת חלותו, ולרבי עקיבא עיקר הנדר הוא שעת הקבלה של הנדר. עכשיו מביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בעוד אופנים, ונותנת הגמרא סימן למחלוקת הזו, וסימנה ילאלי, יוד למד למד יוד, היינו ראשי תיבות, יפר לא יפר, לא יפר יפר. אמרה הרי אני נזירה לכשאנשא, לרבי ישמעאל יפר ולרבי עקיבא לא יפר. אמרה אשת איש, הרי אני נזירה לכשאתגרש, שזהו האופן המובא בגמרא מיד בהמשך, לרבי ישמעאל לא יפר ולרבי עקיבא יפר. ובספר אברהם את עיניו מקשה, לכאורה אין זה סימן מובהק, כיוון שאם אדם יטעה וישנה דברי רבי עקיבא קודם לדברי רבי ישמעאל, שוב לא יועילו הסימן, מכיוון שהדינים מתהפכים. הוא מסביר שלפי הדעות שרבי ישמעאל היה רבו של רבי עקיבא, הסימן מועיל, מכיוון שלא יבואו לשנות את רבי עקיבא קודם רבי ישמעאל רבו. ואילו השיטה מקובצת כתב, שהסימן הזה של הראשי תיבות יללי, הוא רק על דברי רבי ישמעאל, דהיינו, שברישה היוד קודמת ללמד, דהיינו יפר לרבי ישמעאל, ובסיפה הלמד קודמת ליוד, דהיינו שלרבי ישמעאל לא יפר. ומסיים השיטה מקובצת ואומר, שזה דוחק להסביר כך. אם כן, מביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא במקרה הפוך. אשת איש שאמרה, הרי אני נזירה לכשאתגרש, לאחר שאתגרש ונתגרשה, וכעת הגיע הזמן נדרה לחול. רבי ישמעאל אומר, לא יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין אינה מועילה, והנדר קיים כאמור לעיל, שלשיטתו של רבי ישמעאל הולכים אחר שעת חלות הנדר, ואז כבר יצא מרשות בעלה לרשות עצמה. ורבי עקיבא אומר, יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין עוילה, והנדר מופר. כי סובר רבי עקיבא שהולכים אחר שעת אמירת הנדר, ואז עדיין הייתה אשתו. מביא כל אחד מהתנאים ראיה לשיטתו. אמר רבי ישמעאל, הרי בפסוק שבעניין אלמנה או גרושה שנדרה ואחר כך נישאה, הוא אומר, ונדר אלמנה הוא גרושה, יקום עליה, וכוונת התורה באומרה נדר, היינו חלות הנדר. ואומר לך כתוב, ומתי יקום חלות זה ולא יהיה בר הפרה, עד שיהיה חלות הנדר בשעת אלמנות וגירושין. דווקא אם יתחיל קיום החלות בשעת אלמנות וגירושין שברשות עצמה. אבל אם לא יתחיל אלא לאחר שתינשא, אגם שקיבלה אותו בשעת אלמנות וגירושין הוא בר הפרה ולא יקום. הרי שרואים מן הכתוב שהקובע הוא זמן החלות ולא זמן הקבלה. רבי עקיבא דוחה דיוקו של רבי ישמעאל ומוכיח מהפסוק כשיטתו, ורבי עקיבא סבר שהמשך אותו פסוק מוכיח כשיטתו, משום שהרי הוא אומר בהמשך כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואסרה על נפשה, היינו קבלת האיסור, ואומר לך הכתוב, עד שיהיה קבלת איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין. ודווקא בקבלה, כשמקבלת על עצמה את הנדר, שבזמן זה אין הנדר בר הפרה. אבל אם נדרה בעוד שהיא נשואה, אגם שזמן הקיום יחל רק בשעת אלמנות וגירושין יכול לאפר, והרי שהכל הולך אחרי השעה שהיא נודרת ולא אחרי השעה שחל הנדר. לפי רבי עקיבא יש לומר שמיישבת אשר דקדק רבי ישמעאל מתחילת הכתוב ונדר אלמנה וגרושה, שדווקא כשחלות הנדר תהיה בשעת אלמנות וגירושין אינו יכול לאפר לה, שסובר רבי עקיבא שסוף הפסוק מגלה על תחילתו, כמו שמצינו בהרבה מקומות בשס, תנא סיפא לגלויי רישא, וגילה הפסוק בסופו שהכוונה לשעה של עשיית איסור הנדר. כך פירש בספר אברהם את עיניו. ובדעת רבי ישמעאל צריך לומר שיישב את דיוקו של רבי עקיבא, שסובר שביור הכתוב הוא כך, כל איסור נדר שחל עליה בזמן אלמנותה וגירושיה יקום עליה גם אם עשתה אותו ביותה ברשות בעלה. כך מסביר התפארת ציון. ובספר אברהם את עיניו ביר על פי דברי הבאי המובעים להלן, שגם לרבי ישמעאל המטלתה את נדרה. בימים הולכים אחר שעת אמירת הנדר, ודבר זה נלמד מלשון הפסוק כל אשר אסרה על נפשה. ואם כן יש לומר שסוף הפסוק, שמשמע ממנו שהולכים אחר שעת עשיית הנדר, מדבר על אופן זה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, מתניתין משנתנו, האומרת שאלמנה או גרושה שאמרה, הרי אני נזירה לאחר 30 יום ונישאת בתוך 30 יום הללו, אין בעלה השני יכול לאפר כשישמע. וכן במקרה הפוך של אשת איש שאמרה, הרי אני נזירה לאחר 30 יום ואפר לבעלה ונתאלמנה או נתגרשה בתוך אותו זמן, נדרה מופר, אם כן מוכח שהשעה שנודרת, היא הקובעת לעניין הפרה. אז משנתנו בהכרח שכשיטת רבי עקיבא היא. משנתנו שנויה כשיטת רבי עקיבא, כאמור לאל, שרק לדעתו לעולם הולכים אחר שעת אמירת הנדר. אבל הגמרא דוחה את רעייתו של רב חסדא. אביי אמר אין הכרח לומר שמשנתנו אינה לדעת רבי ישמעאל. אפילו תימה, אפילו תאמר שמשנתנו סוברת כדעת רבי ישמעאל שהולכים אחר שעת חלות הנדר מכל מקום. יש הבדל בין המקרים שעליהם דיברה המשנה למקרים המדוברים בברייתא. מתניתין טליה נפשה ביומי, במקרים המדוברים במשנה, קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי בימים, שאמרה הנשואה הרי נזירה לאחר 30 יום, שלמו יומי ולא נתגרשה, וייתכן שיעברו 30 הימים ולא תתגרש אלא תישאר תחת רשותו, וכן כשאמרה אלמנה או גרושה הרי נזירה לאחר 30 יום, ייתכן דשלמו יומי ולא מתנסבה, שיעברו 30 ימים ולא תינסהו, מכיוון שייתכן ש... בין בשעת הנדר ובין בשעת חלות הנדר תהיה באותו מצב, לפיכך גם רבי ישמעאל מודה שבזה הולכים אחר זמן אמירת הנדר. ואילו במקרים המדוברים בברייתא, טליה נפשה בנשואין, קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי במצב נשואיה, שאמרה אלמנה או גרושה, הרי אני נזירה לכשאנסה, או שאמרה נשואה, הרי אני נזירה לכשאתגרש, שמראש הדבר ברור שבשעת חלות הנדר לא תהיה באותו מצב שהיא בשעת אמירת הנדר. בזה אומר רבי ישמעאל ששעת החלות של הנדר הוא העיקר והקובע. שנינו במשנה שנשואה שנדרה ונתגרשה מבעלה וחזרה ונישאה לו, אין יכול להפר את נדרה, ומסיים את המשנה ואומרת זה הכלל. כל שיצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר את שנדרה קודם שנישאה לו בשנית. ובדומה לזה שנינו בפרק נערה מאורסה. לאל בדף עין א' עמוד א' לגבי נערה מאורסה שנדרה לאחר שנתרסה ונתגרשה וחזרה ונתרסה. אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה, ושמה מסיימת המשנה ואומרת, זה הכלל, כל שלא יצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. מבארת עכשיו הגמרא, מה בא זה הכלל האמור במשניות הללו לרבות? אומרת הגמרא, זה הכלל דקטני, המילים זה הכלל ששנינו לאל גבי נערה המאורסה, בפרק נערה המאורסה, בדף עין א' עמוד א', כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה להטויי, זה בא לרבות מקרה שיצא מבית אביה והלכה עם שלוחי הבעל לביתו כדי שיסענה, אלא שהלך גם האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, שכיוון שאף הם הלכו עמה, לא נחשב שיצא לרשות עצמה, ולכן נוהג בעדין הרגיל בנערה המאורסה, דאביה ובעלה מפירים נדריה. והראש מבאר שכוונת הגמרא היא למקרה שנדרה בדרך ונתגרשה ושוב נתרסה, שאביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. ואילו זה הכלל דקטני ששנינו גבי ואילו נדרים במשנתנו כאן, בפרק ואילו נדרים, כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול לאפר, להטוי איזה בא לרבות מסר האב את הנערה המאורסה לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב את הנערה לשלוחי הבעל. ועל ידי מסירה זו נחשב שיצא בכך מרשות האב. כמבואר במסרת כתובות בדף ממחת עמוד ב', לפיכך האב אינו יכול להפר שכבר יצא מרשותו, ואילו הבעל אינו יכול להפר שכבר נוהג בה, דין הנשואה שאין הבעל מפר בקודמין, בנדרים הקודמים, לנשואין. חידוש המשנה הוא שהמסירה היא ממש כמו נישואין, שיוצאת מרשות האב לגמרי ואינו יכול להפר את נדרי הכלל. וכמו כן, מכיוון שדינה כנשואה, שוב אין הבעל יכול להפר נדרים שקדמו לנישואין. כפי שלמדנו לאל בדף סמך זין עמוד ב', כך אומר הרן, והאחרונים מדייקים מדבריו, שדווקא נדרים שקדמו למסירה אין הבעל יכול להפר, אבל נדרים שנדרה אחר המסירה יכול הבעל להפר לבדו, משום שדינה כנשואה ממש. אבל בבית מאיר כתב שכוונת הרן היא שהיא כנשואה לעניין זה שיצא מרשות אביה, אבל עדיין אינה כנשואה להיות ברשות בעלה, אלא היא ברשות עצמה, ואף לאחר הנישואין לא יוכל להפר את שנדרה ביותה ארוסה, לאחר שנמסרה, מכיוון שאין הבעל מפר בקודמין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פי תת עמוד א'. שנינו לאל בדף סמכבב עמוד ב' שנערה המאורסה אביה ובעלה מפרים את נדריה. אבל קיימים שלוש מניות שמחמתם הופקעה רשות האב, וממילא אין אפשרות להפר את נדריה. כי כיוון שהופקעה רשות האב, גם הארוס אינו יכול להפר, שהרי אינו מפר אלא בשותפות עם האב. א', כשבגרה, היינו שישה חודשים לאחר שהגיע לגיל 12 ויום אחד, והביאה סימני בגרות. ב', אמת אביה, ג', יתומה בחיי האב, נערה שהסיעה אביה ויצא מרשותו ונתעלמנה ונתגרשה, והרי היא ברשות עצמה, ודינה כדין יתומה שאינה נשואה, שאין רשות אחרים עליה. מפרט את המשנה שלפנינו, תשעה אופנים שבהם אפשר למצוא את המניעות שנזכרו. בארבעה מהמקרים יש רק מניעה אחת, ובחמישה מהמקרים קיימים שתי מניעות. ולא באה המשנה הזו ללמדנו שום חידוש זולת פירוט האופנים. אומרת המשנה, ישנם תשע נערות שאין אפשרות להפר להם את נדריהן, ועל כן נדריהן קיימים. ואילו הם, א', נדרה בעת שכבר הייתה בוגרת, והיא גם הייתה אז יתומה בחיי אביה, והיינו שגם נישאה ולאחר מכן התעלמנה ונתגרשה, ונשואין מוציאין מרשות אב אפילו את הקטנה. כמבואר בהמשך המשנה, והרי שהופקעה רשות האב להפר את שנדרה עכשיו, הן מצד בגרותה והן מצד יתמותה. ב', הייתה נערה בעת שנדרה ובגרה עתה לאחר שנדרה, והיא גם יתומה בחיי האב, כאמור לאל שנישאה ואחר כך נתעלמנה או נתגרשה. ולאחר כל זאת, שמע ממנה אביה את שנדרה, אלא שהופקעה רשותו ואינו יכול להפר, היא מצד הבגרות והיא מצד היתמות. ג', נערה שלא בגרה ונדרה והיא יתומה בחיי האב, והיינו שנישאה בנערותה ונתעלמנה או נתגרשה ועודה נערה, אין אביה מפרת נדרה מצד יתמותה. עד כאן מנתה המשנה שלושה אופנים שאינו יכול להפר משום שהיא יתומה בחיי האב ויצא מרשותו. אבל באופן השני שאמרה המשנה, שמיעת הנדר, ובאופן הראשון גם עשייתו, נוספה בהם מניעה נוספת שמחמתה אינו יכול להפר שהיו בעת שהיא בוגרת. אופן רביעי, אומרת המשנה, נדרה בשעה שכבר הייתה בוגרת ומת אביה עוד קודם שנדרה. הרי שיש כאן שתי מניעות להפרה, בגרות ומיתת האב. היי, אופן חמישי, נדרה כשהיא נערה ואחר כך נעשתה בוגרת ומת אביה, ולאחר מכן שמעו שנדרה, גם בזו משום הבגרות ומיתת האב אין לנדרה הפרה. וב, הרי שהיא נערה שלא בגרה ונדרה ומת אביה ועודה נערה, באופן זה אין הפרה לנדריה רק מחמת מיתת האב. עד כאן שלושה אופנים שאינו מפר משום שמת אביה, אבל באופן החמישי, שמיעת הנדר, ובאופן הרביעי גם עשייתו, נוסף להם טעם נוסף מצד שכבר בגרה. המקרה השביעי, נערה שמת אביה ונדרה, ומשמת אביה לאחר שמת בגרה, ואז שמו שנדרה, אין הנדר בר הפרה, הן מצד שמת אביה, והן מצד שכבר בגרה. ח', המקרה השמיני, בוגרת שנדרה, ואביה עדיין קיים, אינו יכול להפר את נדרה, מצד שבעת הנדר כבר בגרה ויצא מרשותו. והמקרה התשיעי, נערה שבגרה ואחר כך נעשתה בוגרת, ואביה עדיין קיים, אלא שאינו יכול להפר את הנדר, משום שבעת שמיעת הנדר כבר בגרה ויצא מרשותו. בשלושה אופנים האחרונים הללו, הטעם שאינו מפר הוא משום שהיא בוגרת בשעה שנשמע הנדר. אבל באופן השמיני, עצם הנדר, היה בשעת בגרות, ובאופן השביעי נוסף טעם, גם משום שמת אביה בעת שנדרה. אם כן, בכל תשעת האופנים שמנתה המשנה, נדרי הקיימים, ואין יכול האב לאפר, אם משום שנישאה קודם שנדרה וכבר יצא מרשותו, אם משום שמת, ואם משום שנעשתה בוגרת. רבי יהודה מוסיף אופן שבו האב אינו יכול לאפר את נדרי ביתו. רבי יהודה אומר, אף המסיא ביתו הקטנה ונתעלמנה ונתגרשה וחזרה לאביה לדור אצלו, כשעדיין היא נערה, אינו יכול להפר את נדריה מכיוון שכבר נישאה ויצאה מרשותו. כי גם אם נתגרשה או נתעלמנה ביותה קטנה, אינה חוזרת להיות תחת רשות אביה משום שנישאה. ומה שנקטה המשנה ועדיין היא נערה, הרי זה משום שנדרי קטנה אינם נדרים כלל. כך אומר הר"ן, ולא התוספות, גרסו במשנה ועדיין היא קטנה או נערה. והרמב"ם בפירוש המשניות גרס עדיין היא נערה, ומבאר שרבי יהודה בא לומר שקטנה שהסיעה אביה ונתעלמנה ונתגרשה, הרי בכלל נערה שאביה יכול להפר את נדרה, ורבי יהודה בא לחלוק על תנא קמא הסובר, שנערה שלא בגרה והיא יתומה בחיי אביה, דהיינו שנישאת ונתעלמנה, נדריה קיימים ואין אב יכול להפר את נדריה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פ"ט עמוד א' וסיומה בדף פ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, זו מה ששנינו במשנתנו תשע נערות, מה הם? אלו הם דברי רב יהודה, שפרט את כל הצדדים כדי לחדד את התלמידים, נאמר בתלמוד הירושלמי, ומביאו הר"ן. אבל חכמים אומרים שלוש נערות יש שאם נדרו נדריהם קיימים ואין אביהם יכול להפר את נדרן, ואילו הן? א' בוגרת, ב' ויתומה שמת אביה, ג' ויתומה בחייה, וכל תשע נערות המובאות במשנה נכללים באותן שלוש נערות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף פ"ט עמוד ב'. דנה המשנה בשני אופנים בהם תלתה אישה את נדרה בתנאי, ועדיין לא נתקיים התנאי וממילא לא חל עדיין הנדר. האם רשאי הבא להפר כבר מעטה? אומרת המשנה, קונם שאיני נהנה. אישה שאמרה לבעלה, קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך, מאבי ומאביך, אם עושה אני על פיך, אם אני מהנה אותך, כלומר, שנדרה נדר על תנאי, שאם היא תהנה, תגרום הנאה לבעלה, יחול עליה איסור ליהנות מאביה ומחמיה, או שאמרה להפך, שאיני נהנית לך, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, שהתנתה שאם תהנה את אביה או את חמיה, יאסר עליה נהנות מבעלה, בשני אופנים אלו, הרי זה יפר, יכול הבעל להפר את נדרה. כיוון שמשנתנו סוברת כדברי חכמים שיכול הבעל להפר את נדרי אשתו אף קודם שהם חלים בפועל. וכיוון שנדרים אלו כאשר יתקיים התנאי ויחולו, יהיה בהם משום עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, רשאי הוא להפר אותם כבר מעטה. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר את דברי המשנה באופן אחר, שהכוונה, אם אני עושה על פיך, היינו הם אשמה בקולך, וכן אם עושה אני על פי אבא, היינו הם אשמה בקולו. ומבאר הרמב"ם שהמשנה מדברת בנערה המאורסה, שאביה ובעלה מפרים נדריה, ונדרה שתיאסר בהנאת בעלה, אם תשמע בקול אביה. וכן להפך, שתיאסר בהנאת אביה, אם תשמע בקול בעלה. וממילא, היה הדין נותן שכאשר יפר אביה את נדרה, נמצא שעשתה על פיו, הרי היא נאסרת בהנאת בעלה. וכן להפך, ומחדש את המשנה שאין זה כך, אלא חלות הנדר והפרתו, באין כאחד והנדר מופר. ונחלקו הראשונים, איזה טעם יכול הבעל להפר את נדר אשתו שלא תהנה מאביה או חמיה אם תהנה את בעלה? דעת הר"ן שבין הנדר ובין התנאי יש בהם על כל פנים משום דברים שבינו לבינה, בכך שאינה נהנית מאביה וחמיה, או בכך שאינה מהנה את בעלה. ושיטה נוספת בביאור הטעם שיכול הבעל להפר היא שיטת התוספות בדיבור המתחיל תניה וכן הראש המבארים, שכיוון שאישה זאת תלתה את נדרה בתנאי שלא תהנה את בעלה, וכאשר היא מהנה אותו, היא נאסרת בהנאת אביה וחמיה, יש בדבר הזה גנאי לבעל, ועל כן רשאי הוא להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא, שנחלקו בה רבי נתן ורבנן בשני אופנים שונים, שתלתה אישה את נדרה בתנאי, ועדיין לא נתקיים התנאי ולא חל הנדר, האם יכול הבעל להפר כבר מעטה? אומרת הגמרא, תניא נאמר בברייתא, האישה שאמרה לבעלה, קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך, שאיני נהנית מאבי ומאביך, אם אני עושה לפיך, אם אני מהנה אותך, ועדיין לא חל עליה איסור ליהנות מאביה וחמיה, עד שיתקיים התנאי, בזה שתהנה את בעלה, רבי נתן אומר, לא יפר לה הבעל את נדרה, כיוון שעדיין לא חל הנדר בפועל. וחכמים אומרים יפר, כיוון שלשיטתם יכול הבעל להפר את נדרי אשתו, אף קודם שהם חלים בפועל. האופן השני שבו נחלקו רבי נתן ורבנן בברייתא באישה שאמרה לבעלה נטולני מן היהודים, תיאסר הנאת תשמישם של כל ישראל עליי, אם אני משמשתך. כלומר שהתנתה שאם תשמש עם בעלה יחול עליה איסור ליהנות מתשמישם של כל ישראל ובעלה בכללם. רבי נתן אומר לא יפר לה עכשיו את נדרה, מאחר שכל זמן שאינה משמשת אמו לא חל עליה הנדר, וממילא לא ניתן עדיין להפר נדר זה. החכמים אומרים יפר, כיוון שלשיטתם יכול הבעל להפר את נדרי אשתו, אף קודם שחלו בפועל. ובטעם הדבר שנקט התנא בברייתא שני מקרים, הוא כדי להשמיענו חידוש, בין לדברי רבי נתן ובין לדברי חכמים. באופן הראשון שנדרה שלא תהנה מאביה וחמיה, אם תהנה את בעלה, אז יש חידוש לדעת חכמים, שאף על פי שנדרה בדבר של עינוי נפש, שאם לא תוכל ליהנות מאביה וחמיה, יש לה עינוי נפש בזה, ואילו התנאי הוא בדבר שבינו לבינה, שאם לא תענה את בעלה, אין לה בזה עינוי נפש, אלא שרשאי הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה, מכל מקום. גם באופן כזה שאין הנדר והתנאי באופנים שווים, אין צריך להמתין עד שיחול הנדר בפועל, אלא יכול הבעל להפר מיד. ובאופן השני שנחלקו לעניין נטולה אני מן היהודים עם השמשך, החידוש הוא בדברי רבי נתן, שהרי באופן זה גם התנאי וגם הנדר הם מדברים שבינו לבינה. והיה מקום לומר שבאופן כזה, גם רבי נתן יודע שיש לדון כאילו כבר חל הנדר בפועל, וצריך להשמיענו שלשיטתו לעולם אין להפר את הנדר קודם שהוא חל בפועל. כך מסביר הרן. מביאה הגמרא מעשה שבו חששו לדעת רבי נתן שאי אפשר להתיר נדר קודם שהוא חל. ההוא גברה, דיתה שר ענייתה דעל מעלי, שאסר על עצמו בנדר להנות מן הבריות, אינה סבעיתתה כי לא תנינה הלכתה. אם יישא אישה קודם שילמד תורה, שהיה רוצה ללמוד קודם שיהיו ריחיים על צברו, ולכן איתנה שאם יישא אישה קודם שילמד, יאסר עליו ליהנות מן הבריות. רית בגפה וטוב ליה ולא אימצה למיתנה, רץ במקלו ותרמילו ולא עלה בידו ללמוד תורה. ומשל הוא, שאף שישתדל בכל כוחו ללמוד תורה, לא עלה הדבר בידו. ועל כן לא יכול היה לישא אישה. כיוון שבזה עוברו על תנאו ויחול עליו האיסור ליהנות מן הבריות, וגם לא יכול היה לדעת רבי נתן ללך לחכם שיתיר את נדרו, כיוון שלשיטתו לא ניתן להתיר נדר קודם שהוא חל. ומכיוון שלא הייתה תקנה לאדם הזה, עתה רב אחא בר רבונה ושפשי והתעה אותו, והריטב"א אומר ששפשי הכוונה פיתה אותו, ואמר לו שאף אם יישא אישה לא יאסר בהנאת הבריות, ואין סביתתה ונשא עלה אישה. ובזה נתקיים תנאו וחל עליו איסור ליהנות מן הבריות. ושרקי תינה ותח רב אחא לאותו אדם טיט על בגדיו כדי להראות לו שהוא זקוק לבריות שיחפשו את בגדיו, וממילא יש לו להתיר את נדרו. ואת תהיה לקמי דרב חיסדא, והביאו לפני רב חיסדא כדי שיתיר לו את נדרו. אמר רבא, מן חכים למעבד כי המילתא, מי הוא החכם שהבין שיש צורך לעטותו לישא אישה כדי שיחול הנדר? אילב דרב אחא בר רבונה דגברא רבאו. אם לא, רב אחא בר רבונה שהוא אדם גדול, אז רק אדם גדול כמו רב אחא בר רבונה ידע להתחכם שיש צורך לעטותו את האיש הזה כדי לישא אישה שיחול הנדר. והוא מבאר את הצורך לעטותו, דקסבר סובר רב אחא, דחייה חדה פליגי, כשם שנחלקו רבנן ורבי נתן באפרה, האם יכול הבעל להפר את נדרי אשתו קודם שחלו בפועל? החינמי פליגי בשאלה, נחלקו גם כן לעניין התרת חכם. וממילא לשיטת רבי נתן, גם חכם אינו יכול להתיר את הנדר קודם שהוא חל. וכיוון שרצה רב אחא לחוש גם לדעת רבי נתן, הוכרח להטותו כדי שיישא אישה, ועל ידי כך יחול נדרו וייאסר בהנאת הבריות, ויוכל החכם להתיר את נדרו. שואל החתם סופר, כיצד חלו הקידושין הללו? הרי מכיוון שאסר על עצמו הנאות העולם עם יישא אישה, חל עליו איסור ביה מיד כשקיצה, ואם כן, לא יוכל להישאנה בחופה, שהרי חופה שהביה אסורה בה אינה קונה. כמבואר בשולחן ערוך אבן העזר ריש סימן עין א', והוא מתרץ החתם סופר, שרב אחא בר רבונה התעהו לאותו אדם ואמר לו שאף הביאה מותרת לו, ובאופן כזה שדעתו לבעול קונה החופה אף כאשר הביאה אסורה. ושמח רב אחא על כך שלאחר שיתיר לו את נדרו נמצא שלמפרע לא הייתה כאן ביאה באיסור, ונחשב שקיצה על דעת ביאה מותרת. ואף שאין ראוי לכתחילה לעבור על נדר על סמך הפרה, שעת הדחק שייני. ובזה מבאר החתם סופר את דברי רבא שאמר, מן חכים למעבד כאי מילתא. מי החכם שידע לעשות כך? שמשמע מדבריו, שרבא חסמך על כוחו להקל, והיינו בזה שהורה לאותו אדם לבעול ולעבור על נדרו כדי שיחול הנדר בפועל, ויהיה ניתן להתירו אף לדעת רבי נתן. ועל פי מעשה זה, אומר החתם סופר, ניתן לבאר עניין תמוע בספר שמואל ב', פרק א', פסוק י' ז', שם המבואר שרצה דוד המלך עליו השלום לבנות את בית המקדש ושאל לדעתו של נתן הנביא. אמר לו נתן, כל אשר בלבבך לך עשה. לאחר מכן, הורה הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא לומר לדוד המלך שלא הוא יבנה את בית המקדש, אלא שלמה בנו. וקשה, מדוע נתן הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא לטעות מתחילה ולא אמר לו מיד שיאמר לדוד שלא יבנה? מבאר חתם סופר שדוד המלך נדר שלא ייכנס לביתו ותלה את הנדר הזה בתנאי שאם ייתן שינה לעיניו קודם שימצא מקום לארון העדות, אז יחול עליו האיסור להיכנס לביתו. כמבואר בתהילים קוף למד ב', אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב אם אבוא באוהל ביתי מאליה לארס יצוריי, אם אתן שינת לעיניי לאפפי תנומה עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. וכיוון שנדר זה היה תלוי בתנאי, לא ניתן היה להתיר נדר זה עד שיתקיים התנאי. כמבואר בגמרא לאל שבשאלת חכם, גם חכמים מודים לרבי נתן שאי אפשר להתיר הנדר עד שיחול בפועל. ועל כן נתן הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא לטעות ולהורות לדוד לבנות את בית המקדש, ועל סמך זאת שכב דוד לישון באותו הלילה, ובזה חל נדרו ועכשיו ניתן היה להתירו. מביאה הגמרא אמורה שחולק על דברי רב אחא וסובר שיש לחלק בין הפרת הבעל להתרת חכם. ורב פאפי אמר מחלוקת רבי נתן ורבנן אם אפשר להפר קודם שיחול הנדר אינה אלא בהפרה שמפר הבעל את נדרי אשתו, וסברת מחלוקתם היא דרבי נתן סבר אינה בעל מפר אלא אם כן כבר חל הנדר ורעייתו היא מדכתיב בספר ישעיה פרק חב דלת פסוק חב ג' וחפרה הלבנה, והוא דורש את המילה וחפרה מלשון הפרה ואת התיבה הלבנה כאילו כתוב חל בנה, דהיינו שניתן להפר רק לאחר שחל הנדר הנחשב כבנייה, כמו ששנינו לאל בדף חב ב' עמוד א' הנודר כאילו בנה במה. וכתבו התוספות והראש שאין זה דרשה גמורה אלא סימן באלמה, ועיקר הטעם הוא מסברה שאי אפשר להפר קודם שחל האיסור. ורבנן סברי בעל מפר אף על פי שלא חל הנדר. דכתיב נאמר בספר איוב פרק ה' פסוק י"ב, מיפר מחשבות ערומים. ולמידים מכך שניתן להפר אף מחשבה, דיינו נדר שעדיין לא יצא אל הפועל. ואין טעם זה של חכמים מועיל אלא לגבי בעל שנאמר בו לשון הפרה, אבל בשאלה שבא לחכם להישאל על נדרו דברי הכל אין חכם מתיר כלום אלא אם כן חל הנדר. דכתיב נאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק ג' לא יחל דברו, לא יחלל את דברו, ודרשו חכמים במסכת ברכות בדף ל' ב', הוא אינו מחל, אבל אחרים מוחלים לו. ומכאן למידים שיש כוח ביד החכם להתיר נדרים. ומכיוון שיש במשמעות המילה יחל גם לשון חלות, יש להוכיח שלא נאמר דין התרת הנדר על ידי החכם, אלא כאשר חל הנדר בפועל. וסברת החילוק בין הפרה להתרה היא שלגבי התרת חכם יש דין שחייב הנודר להתחרט על נדרו, ובלא זה אין החכם יכול להתירו. ועל כן אי אפשר להתיר קודם שיחול בפועל, כיוון שכל זמן שעדיין לא חש את הקושי שבקיום הנדר, אינו מתחרט באמת. ואף שאומר שמתחרט, אין זה אלא מן השפה ולחוץ. כך אומר התפארת ציון. מנסה הגמרא להביא ראיה לדברי רב פאפי הסובר שבהתרת חכם, גם חכמים מודים שלא ניתן להתיר את הנדר קודם שהוא חל. אומרת הגמרא לאמא מסייע לי, אולי יש סיוע לרב פאפי הסובר שבהתרה לכולי אלמא אין מתירים עד שיחול הנדר. מן הברייתא, שנינו בברייתא אדם שאמר קונם שאיני נהנה לפלוני, נדר שלא ייהנה אדם פלוני מנכסיו, ולמי שישאל עליו וכן נדר שלא ייהנה מנכסיו, אותו חכם שישאל אצלו על נדרו הראשון, דינו הוא שנשאל אצל חכם תחילה על נדרו הראשון שלא ייהנה את פלוני, ואחר כך אחר שהתיר לו החכם נדר זה, וממילא נאסר עליו להנות את החכם כפי שיתנה מלכתחילה, נשאלו אף על נדרו השני שלא ייהנה את החכם. כך נאמר בברייתא, מסיקה הגמרא את ההוכחה, והיא אמרת אם תאמר שהדין הוא שנשאל אדם על נדרו, אצל חכם אף על פי שלא חל הנדר, אם כן מדוע עליו להישאל בדווקא על הנדר הראשון תחילה? הרי צריך להיות הדין, דאי באי על אי ניטשיל ברישה, אם רצונו יישאל בתחילה על הנדר הראשון, והיא באי על אי ניטשיל ברישה, ואם רצונו בכך יוכל להישאל תחילה אף על הנדר השני, ואף על פי שעדיין לא חל הנדר. ומכך שחייבו להישאל תחילה על הנדר הראשון, ניתן להוכיח שאי אפשר להתיר נדר אצל חכם קודם שהוא חל. ועל כן אינו יכול להתיר תחילה את נדרו השני שלא ייהנה החכם מנכסיו, כיוון שעד שלא יתיר את נדרו הראשון עדיין לא חל נדרו השני ולא נאסר על החכם ליהנות ממנו. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ומי ידע יאי קמה יאי בטרה? כלומר, מניין לך שכוונת התנא באומרו נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני, הכוונה שנשאל קודם על נדרו הראשון שלא יענה פלוני ממנו ואחר כך על נדרו השני, שלא יענה ממנו החכם שאתיר לו את הנדר הראשון, הרי בכלל ייתכן שהתנא לא יתכוון שיש קפידה איזה נדר יתיר תחילה, אלא כוונתו שישאל תחילה על איזה נדר שירצה, והוא זה הנקרא הראשון. ולאחר מכן נשאל על הנדר הנוסף, והוא הנקרא השני. ומסביר הראש שהתנא בא להשמיענו שצריך שתי אתרות, וישאל על איזה שירצה תחילה, והוא הראשון, ואחר כך ישאל על השני. וביתר ביור אומר השיטה המקובצת, שהחידוש הוא שאין לנו דנים את דבריו כנדר אחד, שכאשר הותר מקצתו הותר כולו, אלא יש כאן שני נדרים שונים, ועל כן אף על פי שנשאל על נדר אחד, עליו להישאל גם על הנדר השני. מנסה הגמרא שוב להעביר ראיה לדברי רב פאפי הסובר, שאין חכם יכול להתיר נדר קודם שהנדר חל. אלא אומרת הגמרא לאמא מסייע עליי, אולי נביא סיוע מדברי הגמרא הבאים. אדם האומר קונם שאיני נהנה לפלוני, כלומר שלא יהנה פלוני מנכסי, הרי אני נזיר לך שישאל עליו, היינו שיתנה שכאשר ישאל על הנדר הזה אצל חכם תחול עליו נזירות, דינו הוא שנשאל לו תחילה על נדרו שלא יהנה פלוני מנכסיו, ואחר כך, אחר שהתיר לו החכם את הנדר הזה וממילא חלה עליו נזירות, נשאל הוא על נזרו על נזירותו. מסיקה הגמרא את ההוכחה אבי, אמרת נשאל אדם על נדרו אף על פי שלא חל עדיין הנדר, אם כן מדוע עליו להישאל קודם על נדרו ורק אחר כך על נזירותו? הרי צריך להיות הדין, אי באי על נדרו איצ'יל ברישא, אם ירצה ישאל תחילה על נדרו, אי באי על נזרו איצ'יל ברישא, ואם ירצה ישאל בתחילה על נזירותו, שאף על פי שעדיין לא חלה הנזירות, רשאי הוא להתירה, ומוכח מכאן, שאי אפשר להתיר נדר אצל חכם קודם שחל. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו, ואומרת שאכן מברייתא זו ניתן להוכיח שחכם אינו יכול להתיר נדר ונזירות קודם שמחלים בפועל. אבל עדיין אין להוכיח מכאן שזוהי שיטת חכמים, שהרי ייתכן שהברייתא כרבי נתן היא. ורבי נתן סובר שאף בעל אינו יכול להפר את נדרי אשתו לפני שהם חלים, וכל שכן שחכם לא יכול להישאל על נדר לפני שהוא חל. אבל חכמים הסוברים שהבעל רשאי להפר קודם שיחול הנדר, הסברו שגם בחכם הדין הוא כך. מביאה הגמרא דעה חולקת על הנאמר בשם רב פאפי לאל, שלגבי התרת חכם גם חכמים מודים שלא ניתן להפר נדר קודם שהוא חל. אמר אבינה, אמר לי מריימר, אחי אמר אבוך משמי דרב פאפי, כך אמר אביך משמו של רב פאפי, מחלוקת רבי נתן ורבנן אם ניתן להפר נדר קודם שהוא חל, אינה אלא בהפרה שמפר בעל לאשתו, אבל בשאלה שנשאל אדם אצל חכם על נדרו, דברי הכל מפר חכם, ואף על פי שלא חל עדיין הנדר. וסברת החילוק בין הפרה להתרה היא, שחכם עוקר את הנדר מעיקרו, ועל כן, אף כאשר עדיין לא חל הנדר בפועל יכולו לעקור את דיבור הנדר, אבל הפרה אינה אלא מכאן ולהבא. על כן כל זמן שלא חל הנדר, אין עדיין מה להתיר. כך אומר התפארת ציון. ממשיכה הגמרא ואומרת, המקור לכך הוא דכתיב נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ג' לא יחל דברו. מהמילה דברו ניתן לדרוש שניתן להתיר נדר אף קודם שהוא חל, אף שאינו אלא דיבור גריידה. לממרה זה בא לומר דאף על פי דלא אבה במעשה, שעדיין לא חל הנדר בפועל ואין את מעשה הנדר אלא דיבור גריידה. בכל אופן דורשים חכמים שאחרים מוחלים לו על ידי אתרת חכם. מקשה הגמרא על השיטה הזו. מי טבעי, אדם האומר קונם שאיני נהנה לפלוני, כלומר שלא יהנה פלוני מנכסי, ולמי שנשאל עליו וכן נדר שלא יהנה מנכסיו אותו חכם שישאל אצלו על נדרו הראשון, דינו הוא שנשאל הוא תחילה על נדרו הראשון, ואחר כך אחרי שיתיר לו החכם את נדרו הראשון וממילא נאסר על החכם ליהנות ממנו, נשאל הוא על נדרו השני שלא יהנה החכם ממנו. מקשה הגמרא המים, מדוע חובה עליו להישאל תחילה על נדרו הראשון, הרי לשיטה זו מודים חכמים שאפשר להישאל על נדר אף קודם שהוא חל, ואם כן היא באה על עינית של ברישה, אם רצונו ישאל תחילה על נדרו הראשון שלא יהנה פלוני מנכסיו שכבר חל, והיא באה היא על עינית של ברישה, ואם רצונו בכך יכול הוא להישאל תחילה על נדרו השני שלא יהנה החכם מנכסיו, אף שעדיין הוא לא חל. תרץ את הגמרא, מי יודע אי ראשון ואי שני, כלומר מניין לך לומר שכוונת התנא שישאל תחילה על נדרו לגבי פלוני ולאחר מכן על נדרו לגבי החכם, הרי ייתכן שכוונתו היא שאין קפידה על איזה נדר ישאל תחילה, וכוונת התנא באומרו ראשון ושני, היינו לפי סדר הפרתו, שהנדר שישאל עליו תחילה הוא הנקרא ראשון, וזה שלאחריו נקרא שני. מקשה הגמרא קושייה נוספת על השיטה הזו. מי טבעי, אדם האומר קונם שאיני נהנה לפלוני, כלומר שלא יהנה פלוני מנכסי, והרי אני נזיר לך שישאל עליו, ואם ישאל על נדרי זה, הרי אני מקבל על עצמי נזירות, דינו הוא שנשאל תחילה על נדרו, וממילא חלה עליו נזירות, ואחר כך נשאל על נזרו. מקשה הגמרא והמי, מדוע חובה עליו להישאל תחילה על נדרו, הרי לשיטה זו ניתן להפר נדר ונזירות אף קודם שהם חלים, ואם כן, איבאי על נדרו ניטשיל ברישה, אם רצונו בכך יישאל תחילה על נדרו, ואיבאי על נזרו ניטשיל ברישה, ואם רצונו בכך יוכל להישאל תחילה על נזירותו. מסיקה הגמרת יופתה, אכן אין תירוץ לקושייה הזו, ויש להוכיח מדברי הברייתא שחכם אינו רשאי להתיר נדר קודם שאוכל. בכותב הר"ן של ההלכה אנחנו פוסקים כחכמים החולקים על רבי נתן מכמה טעמים. א', יחיד ורבים הלכה כרבים, ב', דעת רבי עקיבא לעיל בדף פיתת עמוד א', שאישה שאמרה הרי היא נזירה לך שאתגרש, רשאי הבעל להפר את נזירותה ובהכרח שסובר שיכול הבעל להפר נדר קודם שאוכל. ג', מבואר בדברי הסוגיה לעיל בדף פי עמוד א', הדנה לגבי אישה שאסרה על עצמה נעת רחיצה לעולם אם תרחץ, מסיקה הגמרא שיכול הבעל להפר, כדעת חכמים שניתן להפר הנדר קודם שאוכל. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף פיתט, במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם הזמן הקובע להפרה הוא זמן אמירת הנדר, או זמן חלות הנדר, ומיכן לומדים זאת? שאלה שנייה, מתי כולם מודים שהזמן הקובע הוא זמן אמירת הנדר ומדוע? שאלה שלישית, מה לומדים מהכלל הנאמר בפרק נערה המאורסה, ומה לומדים מהכלל הנאמר כאן במשנה? שאלה רביעית, מהם שלושת הכללים של הנערות שנדרם קיים ומדוע? רבי יהודה כתב, 9 נערות. שאלה חמישית, כשאומרת קונם שאני נהנית לך, אם אני עושה על פי אבא ואביך, מדוע יכול להפר מעכשיו, הרי יכולה לקיים התנאי ואין בזה אפילו מדברים שבינו לבינה? השאלה האחרונה, מדוע רווחה יטעה את הנודר שיישא אישה, למרות שמחמת זה יעשר בהנאת העולם? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה. בדף פיתט במסכת נדרים אנחנו חותמים כהרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום ואוחזים אנו במסכת שבת, פרק חף ג' משנה ג'. לא יזכור אדם פועלים בשבת כדי שיעבדו עבורו לאחר שבת, משום שאסור לעסוק בשבת בענייני מסע ומתן, וכן לא יאמר אדם לחברו לזכור לו פועלים בשבת שיעבדו עבורו אחרי שבת. אין מחשיכין על התחום, אסור ללכת עד סוף 2000 ממש של תחום שבת ולעמוד שם עד שתחשך, כדי לצאת מיד עם צאת השבת מחוץ לתחום בשביל לזכור פועלים ולהביא או להביא פירות המחוברים עדיין לקרקע, וצריך לטול שם, שכן כל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור גם להחשיך על התחום עבורו, מפני שהוא עוסק בכך בצורכי חול. אבל מחשיכו על התחום כדי לצאת מיד עם צאת השבת לשמור פירות הנמצאים מחוץ לתחום, מפני ששמירת פירות מותרת בשבת ודבר שמותר לעשותו בשבת, מותר גם להחשיך עבורו. הוא במקרה זה, שהחשיך כדי לשמור פירותיו, מביא פירות בידו רשאי הוא להביא פירות בידו מן המחובר, שהרי עיקר כוונתו בהחשכה הייתה כדי לעשות דבר המותר ולא כדי לתלוש את הפירות. כלל אמר רבי שאול בעניין הזה, כל דבר שאני זכאי באמירתו שמותר לי לאומרו לאדם אחר שיעשינו לאחר השבת, רשאי אני גם להחשיך על התחום עליו, עבורו. על פי כלל זה, מותר להחשיך על התחום לצורך דבר מצווה, כגון לצורכי קלה או מת, שהרי מותר לומר לחברו בשבת, בואי מי במוצאי שבת להביא ארון ותכריכים למת, מפני שהוא דבר מצווה, מאחר שאמירה לצורך דבר מצווה מותרת, גם החשכה לצורך זה מותרת. מסכת שבת פרק חף ג' משנה ד'. מביאה המשנה דוגמאות לכלל שאמר רבי שאול בסוף המשנה הקודמת שמותר להחשיך לצורך דבר מצווה כדרך שאמירה מותרת לדבר מצווה, אומרת המשנה, מחשיכים על התחום כדי לצאת ממנו מיד עם צאת השבת, לפקח על עסקי קלה, לעיין ולחקור על ענייני הקלה ולעסוק בצורכי חופתיו על עסקי המת, או לבדוק את צורכי המת ולעסוק בהם, כגון להביא לו ארון ותכריכין, שמאחר שדברים אלו הם צורכי מצווה מותר להחשיך עבורם על התחום כשם שמותר לדבר עליהם בשבת. ואגב שהזכירה המשנה את צורכי המת, היא מביאה דינים נוספים בענייני לוויה וקבורה במוצאי שבת. אומרת המשנה, נוכרי שהביא חלילין בשבת כדי לקונן בהם על מת ישראל, לא יספוד בהם ישראל מיד במוצאי שבת, אלא אם כן ידוע שבאו ממקום קרוב בתוך תחום שבת. אבל אם אין ידוע אם באו ממקום קרוב, אסור לספוד בהם עד שישעה במוצאי שבת, כשיעור הזמן הנצרך להביא את החלילים מחוץ לתחום, כדי שלא ייהנה ממה שעשה הנוכרי עבורו בשבת. עשו לו ארון, אם נוכרים עשו ארון בשבת עבור מת נוכרי וחפרו לו, או שחפרו עבורו קבר, יקבר בו ישראל מיד במוצאי שבת, שמאחר שעשו כן עבור נוכרי, אין לאסור לישראל ליהנות מן המלאכה. ואם עשו את הארון או חפרו את הקבר בשביל מת ישראל, לא ייקבר בו המת עולמית, מפני שהדבר מפורסם שדברים אלו נעשו בשביל ישראל, וגנאי הוא למת להיקבר בארון או בקבר שנעשו עבורו בשבת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, חף ט' בטבת, ערב ראש חודש שבט. הבא עלינו לטובה, תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף פ' ט'. במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ונאור המעליה, מחר יום שני, ראש חודש שבט תשפ"ג, א' בשבט תשפ"ג, הבא עלינו לטובה ונלמד את דף צדי. הדף ה-90 במסכת נדרים, הדף הלפני האחרון במסכת נדרים, ערב חג סיום מסכת נדרים על צדי א' דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו. שבוע טוב ומבורך. שבוע שמח בשמחת התורה ובכל מילה דמיטב. מלא 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 ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.